מספללים רפואנו השם מאמינים לשועות חוקי ויסי השם
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם
חזקים מחוברים משדרים כוח חיים
עכשיו איתכם
ערב חי
ערב חי עם אריאל ברמן
שלום לכם וערב חי ועכשיו גם שומעים אותי טוב אז אפשר שוב לומר שלום לכם אנחנו יום שלישי בשבוע ממשיכים אחרי הפסקה של כמה ימים לעסוק בדיני ממונות הלכות גזלה גניבה וכל מה שקשור לדינים הללו. הרב רועי מושקוביץ איתנו באולפן, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
טוב, אז במה אפשר למקד את המאזינים שלנו ספציפית לערב?
נכון, נכון מאוד. ברוך השם מסעד ישמע, אנחנו נדון היום המשך, כמו שהזכרת אריאל, של דיני הממונות, דברים שמאוד מאוד נוגעים הלכה למעשה. אתה יודע, ניגש אליי לפני מספר ימים, ממש מועטים יהודי, תמיד חכם, יהודי, אתה יודע, נראה ככה מכובד, אולי אפילו יש לו תפקיד בישיבה, והוא שואל אותי שאלה מאוד מאוד אמיתית ומאוד מאוד מעשית, כאשר בימים האלה אנחנו נמצאים במצב שחלק מהציבור, חלק מהבחורים במקרה שלו, לא מגיעים, עד כדי כך שאותו שיעור, הוא לא מוסר שיעורים בפועל, הוא לא מוסר שיעורים, כיוון שבגלל המצב, נוצר מצב שהציבור נמצא חלקו בבידוד, גם מי שמגיע הוא לא בזמן כזה שאפשר למסור שיעורים, הנפש והמנוחת הנפש איננה שלמה, והוא שואל האם מגיע לו תשלום כמו שהוא ברגיל, כמו בדרך כלל שהוא מוסר שיעורים כתמידים כסדרן, והוא מקבל מזכורת מסוימת, האם כעת שהוא לא מוסר את השיעורים היומיים, אלא יותר נמצא עם הציבור, מה שנמצא בישיבה, בבית המדרש, זה לא קבוצה גדולה, האם מגיע לו תשלום כרגיל או שמה לא? אתה יודע, זה מעניין מאוד שיהודי שהוא כביכול, באמת, תמיד חכם לא כביכול, אבל פחות נוגע בנושא של הדיני ממונות, יותר מוסר שיעורים בישיבות.
אבל הוא ער לכך שאולי יש בו משהו שצריך לדון בו.
והנה, זוהי שאלה הכי הכי אמיתית והכי נכונה, ומאוד נוגעת הלכה למעשה.
אני גם חושב שאולי זה תלוי ברוח המוסד שבו הוא מחנך. הרי מנהלי המוסד מודעים למצב, יודעים שהלימודים הם פחותים.
נכון מאוד.
כל השיעורים שנמסרים טלפונית. לעתים אולי זה יותר עבודה למחנכים ולמורים או למורות, כן. לעתים גם פחות.
כן, נכון. אתה מדבר באמת במוסדות כאלה שהם מוסדות, שהם מוסדות ציבוריים, שהמדינה או החברה או יותר נכון איזו קבוצה של ממקדת את התשלומים. פה אנחנו מדברים ממש על ישיבה שישיבה, שאדם הוא העומד בראשה, הוא הראש השיבה, הוא זה שלמעשה צריך להחליט כיצד לחלק את המשכורות. האם ניתן לחלק את המשכורות בצורה שווה כתמיד, או שמה הוא יכול להוריד קצת למלמדים, להוריד או לחסוך.
זאת,
או...
זה שאלה דו-כיוונית, גם מצד המלמדים עצמם וגם מצד המנהלים של המלמדים.
נכון, במקרה הזה הוא שאל אותי האדם שאחראי על המשכורות, הוא זה למעשה שצריך להחליט כיצד לחלק את המשכורות עכשיו, האם למסור... את אותם סכומים שהוא הרגיל במשך השנים, במשך החודשים הרגילים, או שמה, בעקבות, הוא אומר שעד כדי כך, עד התקופה האחרונה, השיעורים היו נמסרים כסדרם.
טוב, אנחנו נגיע להכרעה במהלך התוכנית הערב?
הערב אנחנו לא נגענו בהלכה, רק רציתי לראות לך ממש את המבט, איך אנשים שומעים, ומגיעים ממש לשאלות הכי 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 מעשיות. יש לנו עד סוף החודש בשביל התשובה להגיד לכם, משלם מזכור סוף החודש, יש עוד כמה ימים. אבל הנה, הנידון פה, אני חשבתי לעניות דעתי, ככה מסרתי לו, אמרתי לו נכון, אין לכם נמי, ודאי שהתשלום, במיוחד בישיבה, זה גם כולל את המאמץ, המאמץ של הכנת השיעורים, של מסירת השיעורים, זה מאמץ, זאת אומרת, גדול, אתם ככה מדובר באדם שמוסר שיעור, הוא צריך להכין את עצמו לכך.
אבל בסוף המשכורת היא חודשית.
המשכורת היא חודשית, אבל היא מגלמת בתוכה גם את, גם את הסיבה שיש סכום כזה מסוים, הוא מגלם את אותה עבודה, ועד כמה שאדם לא נתן את העבודה הזאת, על פניו לא מגיע לו מבחינת דינית, הוא לא יכול לדרוש את זה. אומנם, אומנם, אומנם. היות שאנחנו מדברים פה על משכורת שהיא חודשית, אבל היא גם השנתית. זאת אומרת, כמו שבמקרה ו... יש פעמים רבות, במיוחד בישיבות, שזה זמנים כאלה שהם סוף זמן, או זמנים כאלה שהם הבחינות לישיבות, שבפועל הרמים לא תמיד מסורים לשיעורים, ובכל אופן הם מקבלים הרגילות, אתה כן מסור להם את המשכורת שהיא שלמה. ולכן אני חושב שיש מקום לפצות את הרמים בכזה מצב שכן יקבלו את המשכורת שלהם בצורה מושלמת, ועד רבה בזו שם שישתחרר המצב, אולי אז, במקום סוף זמן שרגילים בדרך לעשות מפרה, וכדומה, אז ימסרו שיעורים ויתנו תוספת לבחורים, כמו שאתה הזכרת, אולי ידברו עם הבחורים בדרך הטלפון, או בצורה יותר מצומצמת, אבל לגרום לכך להוריד פרנסה, במיוחד שמדובר בריים לתלמידי חכמים, זה לא, אתה יודע, שאתה מוסר, אתה נותן פרנסה לתלמיד, שאתה מעביר פרנסה לתלמיד חכם, זה משהו אחר, זה כביכול, כמו שגמרא מביאה, אדם שעושה פרגמטיה, ואדם שנותן תשלום, ואדם שעושה מסחר, ואדם שמגיע ומענה את תלמיד חכם מנכסיו, כאילו מקריב ביקורים למזבח, זה דבר גדול, לא כל אחד זוכה לזה, יש הרבה שזכו ולכך, והם צריכים להיות באמת, להכיר טובה לכך שהם יכולים לענג ולתת לתלמיד חכם מכספם, זה דבר עצום. אז לכן אני חושב שכן צריך לנהוג במידת החסד והרחמים, במיוחד תקופה עוד יש תקופה כלכלית קצת לא קלה, כן לתת, אבל מעיקר הדין יהיה קשה לרמים לתבוע את הראשי ישיבות ואת המנהלי הישיבות שישלמו להם שכר כרגיל, כי היות שהעבודה היא לא כרגיל, אז גם השכר על פניו לא מגיע כרגיל.
טוב, אנחנו פותחים עבורכם את קווי הטלפון 03-593-93, אם אתם רוצים להתמודד עם שאלות בדיני ממונות, חייגו כעת 03-593-93, אורי כהן הוא הטכנאי, יש לנו עם שני מפיקי על איתנו, כדי להתמודד עם עומס המאזינים שמחייגים אלינו, אז אתם מוזמנים. נפנה אל המאזין הראשון שלנו לערב זה, ניתאי, שלום.
ערב חי.
שים לב לשאלה הראשונה עבורך. היא מאוד אקטואלית. בימים אלה ניתן לראות מחוץ לעמדות שבהם מחסנים אנשים תורים ארוכים. ושאלתנו היא על תור שבו עומדים אנשים רבים להתחסן מפני הנגיף. את מי יש להקדים בתור מבין האפשרויות הבאות? א', לפי מספר. מי שהגיע לוקח מספר, כל אחד נכנס עם המספר שלו. אפשרות שנייה, אם יש שם תלמיד חכם מבין העומדים בתור, אותו יש להקדים. והאפשרות השלישית, אם יש כהן בתור, דווקא לא צריך לתת את הקדימות להתחסן.
זאת אומרת, אם יש מספר אנשים, חלקם תלמיד חכמים, כהנים ואנשים לפי מספר, ברור. איך אנחנו נקדים?
מה דעתך? איך אתה מכריע?
אני חושב תשובה אחת.
תשובה אחת, לפי המספר. התשובה אבל אינה נכונה. ומעיקר הדין צריך להקדים את תלמידי החכמים.
נכון, תלמיד חכם קודם לכולם. זה נפסק בשולחן ערוך ובחוש משפט תשומת התשובה שמפורש מקדימים לגבי דיון. לגבי דין, דין תורה, אפילו כשבר התחילו לדון מישהו אחר, ומגיע תלמיד חכם ועומד בפתח, ויש לו דין תורה, צריך לדון אותו, אז מקדימים אותו לפני
יש
כולם.
יש בעיה אחת קטנה, איך אנחנו יכולים לבחון מי יותר מתחכם?
מצוין, שאלה מצוינת. עד כדי כך שהשח אומר שבזמן הזה אין לנו אתם דרך חמים, כי אנחנו לא מספיק ב... רמה כזאת יש תלמידי חכמים כמו אז, אבל אנחנו
צריכים לדעת... בוא נאמר כך, אלה שידועים כתלמידי חכמים, ממילא בדרך כלל קובעים להם מראש את התור, והם לא צריכים לעמוד יחד עם כולם.
אתה מדבר על תלמידי חכמים מפורסמים, שזה עוד נושא, לא דווקא לא מפורסם או תלמיד חכם, לא תלמיד חכם מפורסם.
ברור, אני מדבר על המפורסמים שידועים לנו כיום כתלמידי חכמים.
נכון מאוד, ובאמת המקרה הזה, אז ברור שצריך לכבד, זה כבר גם חיוב לשם. ואנחנו ממש מתייחסים פה ממש לתלמיד חכם, אותו יהודי שאתה מכיר אותו, שיודע, בקי בתורה, בקי בשס, בקי בפוסקים, ששאלה שואלים אותו, הוא לא חייב להתבלט דווקא, לא חייב שידעו ממנו, לא חייב להיות רשום בעיתונים או בכל מקום אחר, אלא אנשים יודעים, אנשים מכירים, ותלמיד חכם ניכר במעשה, בהתנהגות שלו.
אז אולי אפשר לומר, כי זאת אומרת, הלכה למעשה באמת, בימינו אנחנו לא יכולים לקבוע, אבל אולי אם אנחנו מכירים מישהו שהוא נחשב בינינו לתלמיד חכם, ראוי שאנחנו מצדנו נדע להקדים אותו.
ודאי.
זאת אומרת, על חשבוננו, לא על חשבון אחרים.
חשבוננו זה חשבון אחרים. זאת אומרת,
הדין... לא, אם זה על חשבון אחרים, אולי אין לנו את הזכות. אבל על חשבוננו.
אם אנחנו יודעים שאתה תלמיד חכם, אז ממילא יכולים לגרום לכך שכולם יקדימו אותו, כמובן.
אם אפשר, עד רבה.
נכון. והמעניין הוא שבאמת, תלמיד חכם יש שני טעמים, מדוע אנחנו צריכים ללכת ולהקדים דווקא תלמיד חכם. הסיבה המעניינת יותר זה בגלל, כמו שהזכרת, עצם כבוד התורה. כבוד התורה, כמו שהתחלנו לדבר על זה בתחילת השיעור. שזה שכתוב על השם לקחת תירה, לרבות תלמידי חכמים, זאת אומרת, שאשר אדם מכבד תלמיד חכם, הוא בעצם מכבד את הקדוש ברוך הוא, מכבד את התורה שלו, אנחנו לא מכבדים את האדם. האדם הרי, כמו שגמרא כבר מביאה, גמרא מפורסמת, אמר רב יוסף, לולא אותו יום שנתן תורה, כמה יוסף יקה בשוקה, יש הרבה אנשים. מה מיוחד בו? זה לא בגלל שהוא בן של מישהו או אח של מישהו, נטו בגלל שהוא בזמן שאחרים התעסקו בדברים אחרים, הוא ישב והגע בתורה, ישב ועסק בתורה במסירות נפש לפעמים, מיוחד אם זה מתוך דחק, ולכן יש חובה לכבד אותו ולהקדים אותו. אז זה כבוד התורה, אבל לא רק כבוד התורה בדבר הזה, אלא גם בגלל הזמן שלו. ביטול הזמן שלו שווה יותר, התורה היא מאלפי זהב וכסף, ולכן יש חובה להקדים. עכשיו, השאלה היא האם גם בדיני רפ... אז זה הלכה למעשה, אין פה ויכוח, אין פה מה להתווכח, אין פה שני צדדים, אפילו מכהן, ממלך, בחיים כנסי בדרך כלל מבין שלא צריך להקדים, אבל מכהן גדול אפילו כן. אבל יש מקום לדון במקום של חולי, שלא נדע, מקום רפואה, כשלא נדע מחכה לניתוח, האם יש להקדים תמיד חכם על חשבון מישהו אחר, שפה זה כבר שהשני יסבול. וזה למעשה, הפוסקים דנים בזה, האם יש מקום, האם זמן, בסדר, זה הזמן שלו עדיף, אבל האם חייבים לסבול בשביל תמיד חכם, זה באמת נידון הלכתי. אני חושב, אני יודע דעתי, במקרה שלנו, היות שלא מדובר במקרה שאנשים חולים, מדברים אנשים באים לחיסון, הם באים לחסן מפני, אבל לא חולים עדיין.
אז זה פחות משנה, מקבלו את החיסון עכשיו או עוד שעה.
נכון, ולכן יש להגדין תמיד חכם.
טוב, תודה למאזין, נפנה כעת לינון, שלום לך וערב חי. מה שלומך?
ברוך השם.
בעקבות ביטול הטיסות, שמעת שמבטלים את הטיסות, או מקשים לפחות על הרוצים לטוס?
כן.
אז נוצר מחסור בחיסונים. לא באמת, זה רק לצורך השאלה שלנו. אז אפשר להירקע. השאלה שלנו היא כעת, לאחר שרוב האוכלוסייה בסיכון כבר התחסנה, ונשארו חיסונים בודדים, שוב, לצורך השאלה, לא באמת. השאלה היא במקרה כזה, אילו היינו במצב שבו האוכלוסייה בסיכון התחסנה, נשארו מעט חיסונים, וצריך לתעדף עכשיו את המתחסנים הבאים, אז את מי צריך לתעדף בשלב הבא? א', כל אחד צריך להשתדל ולהקדים את הקרובים אליו ביותר. אדם צריך לדאוג, אני אייך הקודמי, מה שנקרא, תדע כן. לעצמך, למשפחתך, לפני הכל. אפשרות שנייה, ללכת לפי הגיל, ככל שהאדם מבוגר יותר, גם אם הוא לא בקבוצת סיכון, צריך לתת לו את הכבוד ולאפשר לו להתחסן קודם. והאפשרות השלישית, יש להעדיף דווקא את אנשי ההוראה, צוותי החינוך, מה שקוראים.
שתיים.
מה? שתיים? אתם מבוגרים יותר?
כן.
טוב, זה לא נכון. כי אמרנו שלא בקבוצת סיכון, אז אין עניין להעדיף. נכון. אז דווקא יש עדיפות לתת את הקדימות למחנכים.
נכון, מחנכים. צוותי הוראה זה נשמע יותר כללי. אז נכון, בפועל את הקרובים אליו אולי כן, אם זה שלו. אם החיסונים יהיו פרטיים של אדם פרטי, אז הוא צריך להעדיף את הקרובים שלו. זה נכון? אני אחד קודמים, אני קרוב אחד, אם קרוב קרוב עדיף, אבל זה כשאדם מדובר בחיסונים פרטיים של בן אדם, אבל פה הרי לא מדובר בפרטיים, מדובר פה משהו שהוא ציבורי, שהוא כללי, זה לא שייך לאף אחד, זה שאתה יכול לחסן, זה לא מה שהקרובים אליך בכלל קשורים לחיסון, ולכן אין פה עניין של להעדיף אותם, חייל אביך, זה סוג של הונאה, סוג של גזל מסוים, כאשר אדם מעדיף בחשבון הציבור את הקרובים שלו, זה ודאי שלא שייך. כנ"ל, כמו שהזכרת, גיל גם לא מעניין, כי כיוון שכבר האלה שבקבוצת סיכון התחסנו, אז כבר לא שייך. וממילא נשארנו אותם אנשים שהם מלמדי תינוקות, אותם אנשים שהם מלמדים בפועל, לא רק תינוקות, אלא גם מלמדים גם בישיבות, כמו שהזכרנו, שיש להם גם את הנושא של ציבור, זאת אומרת שהם אנשי ציבור, הם מעבירי התורה, מעבירי השמועה, אז כמובן שהם עדיפים על האחרים שהם יותר פרט, יותר פרטיים, לכן אנחנו מעדיפים אותם מאשר את אותו אדם יחידני.
שלום וערב חי לנתן אלה.
שלום וערב חי.
הבנת את הנקודה הקודמת שדיברנו עליה?
כן.
טוב. יש את רב דוד, או רב דוד. הוא בן 60, והוא רוצה להתחסן, והוא ביקש שהבן שלו, שהוא אח בבית החולים, יחסן אותו. א', מצוין, זו מצווה של הבן כמובן, ולכן עדיף שהבן יחסן את אביו משום כיבוד הורים. אפשרות שנייה, יש להימנה. גם אם הבן הוא אח מומחה, שחיסן כבר 100,000 איש, עדיף לנסות להשיג אח אחר שיבצע את החיסון. והאפשרות השלישית, לא רק שיש להימנע, אלא חייבים להימנע, ומדובר באיסור חמור.
תשובה שתיים.
שתיים. יש להימנע. תשובה נכונה. זאת אומרת, זה פחות דיני ממונות פה, זה יותר...
נכון.
ענייני דמים. שאמרנו, דמים נכון. זה גם כסף במובן מסוים, אבל פה זה ממש
כן,
גם...
כן, אבל הנושא של קדימות זה מגיע מדיני ממונות, כמובן, ומשם זה יש השלכות להלכות כן. שלנו, כי זה מחושי משפט. הנושא הזה, כמו שהזכרת, זה בין לאביב, זה יש איסור בפשטות, שבין יוציא דם לאביב, איסור של חובל, מכה אביו ואימו, שלא נדע, זה איסור חמור. אבל, בשוט היושבת הלוי, מביא הרב אוזנר, שעד כמה שהבן רוצה, האבא הוא מעדיף את הבן, ויש לו בזה ניחותה, והבן הוא מומחה, ככה שהוא לא יוציא סתם דם מיותר, בכזה מצב יש מקום להקל.
אולי גם עדיין... בעיקר בחיסון, בשונה מבדיקת דם, פה לא מוציאים דם. רק אלא? מכניסים מאחת, דוקרים. זה לא, 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 לא אמור לרדת דם.
הדקירה לא מוציאה דם? בדקירה.
ברוב המקרים נדמה לי שלא.
לאן מכניסים את המאחת? לא להבריד?
לא, דוחפים את זה איפשהו בשריך. לא מבין בזה. יש לנו פה אולי מומחי רפואה שיכולים להגיד לנו יותר.
באמת פה?
החיסון לא בהכרח אמור להוציא דם מגוף האדם, נכון? לא, לא אמור.
לא מכניסים את זה לווריד?
לא, לא. לווריד, לווריד זה לא.
אומר זה לשריר, כן. צודק.
ולכן אולי אפילו אפשר עוד יותר להקל, אולי. יפה, למרות שהרעיון אולי אותו רעיון.
אז הנה, יש לי מנה, אולי אפילו במקשן דם בכלל אפשר.
נתנאל, שאלה נוספת. האם יש להעדיף מחסן או מחסנת? כלפי גבר אני מניח השאלה. א', אין הבדן, כיוון שאומן בעבודתו תריד. ב', איסור חמור להתחסן על ידי אחות. אפשרות שלישית, יש להעדיף שאיש יתחסן אצל אח.
תשובה 3.
זה מה שקורה בפועל, יש להעדיף, לא, אבל אם אין לזה...
יש להעדיף ויש מקום גם לתת לזה את המבט, כי יש במיוחד גדולים שהיה צורה מסוימת שלא לא דרשו את זה, ועל פניו יש מקום להעדיף את זה. כלומר זה לא אסור, ובמקרה הצורך אפשר להקל, אבל יש מקום להעדיף.
שאלה שלישית. האם מותר להתחסן בשבת? א', ודאי שכן, מדובר הרי בפיקוח נפש. אפשרות שנייה, את החיסון השני מותר, כי הוא תלוי החיסון הראשון, אבל את הראשון לכתחילה לא להתחיל בשבת, והאפשרות השלישית אסור.
אפשר עוד פעם את האפשרויות?
כן, או שאין בעיה, כי מדובר בפיקוח נפש. אפשרות שנייה, את החיסון השני מותר בשבת. כי אין ברירה, הוא צריך להגיע בזמן קבוע לאחר החיסון הראשון. אבל את החיסון הראשון, לכתחילה לא להתחסן בשבת. והאפשרות השלישית היא שאסור להתחסן בשבת.
תשובה 3.
וגם פה אתה צודק.
נכון, עכשיו...
היה דיון, כשהתחילו לחסן, פנו לרבנות הראשית, משרד הבריאות, וביקשו היתר על בסיס פיקוח נפש, ולא קיבלו את היתר הזה.
כן, כי זה לא מדובר על פיקוח נפש.
בשונה אגב מתוצאות של בדיקות קורונה, שמי שחלה, והוא מסכן את סביבתו, ואולי גם את עצמו, כן צריך להדיר, פסקו שכן מדובר בפיקוח נפש.
נכון, יש בזה מקום לדון, יש מקום לדון לכתחילה באמת, במקרים מסוימים, כמו שדיברנו, לא להיבדק ביום שישי, אבל כשיש חשש לפיקוח נפש, כמובן שמותר.
אני מדבר להודיע, זה למרות שלא עושים את זה היום. אני חושב ש... אמר פה חברון לפני כמה ימים, שמבית החולים העיני הישועה, כששם מגיעות התוצאות, אז הם שולחים מישהו במהלך השבת שיודיע. כן, אבל לא בצורה של חילול שבת.
הכל פנים, במקרה שלנו, עד כמה שזה מוציא דם, אז ודאי שזה איסור. כמה שזה לא מוציא דם, אז אין בזה את האיסור תורה, אבל יש בזה נושא שכללי של כל דבר שהוא משום רפואה, אסור גזרה דרבנן משום שחיקת סממנים, זה איסור דרבנן. ולכן, היות שמדובר פה בדבר שהוא לא, לא בצורה שאדם חולה, לא מדובר שנפל למשכב, אלא רק למנוע, אז יעדיף להתחסן ביום ראשון, ולא
בטח כשכבר לא מדובר בקבוצות הסיכון, מה שקורה כל הזמן. טוב, נמשיך איתך הלאה לשאלה הרביעית. אתה מוכן לה?
כן.
טוב. בעקבות המקרה, בו קיבל אחד המתחסנים 6 מנות חיסון, במקום, כן, במקום, פשוט מילאו את המזרק שלו בפי 6 חומר, הוא ביקש אותו מתחסן לטבוע את האחות שחיסנה אותו או את קופת החולים. והאם יש מקום לרצון שלו? א', יש חסינות לבעל מקצוע ולכן לא ניתן לטבוע. אפשרות שנייה, ניתן לטבוע את האחות המחסנת. והאפשרות השלישית הוא, את האחות עצמה לא יכול לטבוע, אבל את הקופה שמעסיקה אותה הוא בהחלט יכול.
תשובה 3.
תשובה 3. אתה אומר לקופת החולים בטח יש יותר כסף, בוא נטבע אותם ולא נלך על האדם הפרטי.
לא, כי הם הביאו את המזריקים איך שהם, לא יודעת מה כמה יש בכל אחד.
טוב, התשובה פה לא נכונה. לא, לא בגלל הסיבה שאתה אמרת, כי בסוף האחריות של האחות נכון, זה נכון. להוציא את ה...
האחות
שהיא עשתה את זה בתום לב כמובן, פה לא מדובר על... קודם כל, אני, שוב, זו שאלה תיאורטית, אני לא יודע אם באמת הוא ביקש לתבוע זה שזה קרה לו.
שהפוך יותר מחוסן גם, יותר שהוא מגיע
לאורדש. יכול להיות שבסופו של דבר הוא צריך להגיד תודה על זה, אנחנו נדע בעתיד, אבל תיאורטית ניתן לתבוע את האחות ששקטה.
נכון.
בשוגג?
נכון, נכון, הוא נלמד בזאת השם בהמשך, בשעות הבאות, באיזה מקרה ניתן לתבוע את האיש מקצוע, ובאיזה מקרה לא ניתן. הגמרא מביאה מספר מקרים, אחד המקרים היותר מפורסמים של הגמרא, זה מדובר כשהביאו לשוחט, שהיא שוחט בהמה, והוא שחה אותה בצורה שהיא הפך אותה לטרפה, או במקרה שאדם שאל צ'יינג'ר, זאת אומרת שאל שולחני בלשון הגמרא, האם המטבע הזה הוא שווה, לא שווה, אמר לו שהוא שווה, והוא הפסיד בגלל זה ממון. זאת אומרת, מקרים שאדם, שהוא איש מקצוע, שסומכים עליו, והוא בכל אופן הטעה או הזיק.
גם בתום לב.
כן, ברור. אם זה לא בתום לב, אז זה יותר חמור.
אז זה ודאי.
יותר חמור. כאשר מדובר בתום לב, אז יש בזה, אנחנו נראה בהמשך שיש סייגים מסוימים,
תופעה של תביעת מה שנקרא רשלנות רפואית היא תופעה מאוד נפוצה, גם כלפי רופאים, גם כלפי מוסדות רפואיים. אני מניח שכל מי שעוסק בתחום מניח, יש לו ביטוח כנגד זה, בגלל באמת שהתופעה הזו נפוצה.
נכון. עכשיו, יש מקרים, אנחנו נראה שכן, אפשר, שאי אפשר לתבוע, מכי שלא קיבל את זה ממון וכדומה, אז אי אפשר לתבוע אותו, אבל עד כמה שהוא מקבל את זה שכר...
פה זה נחשב שהיא מקבלת ממון חיסון, לא. היא מקבלת ממון בין אם היא הייתה מחסנת ובין אם לא.
זה מעניין מאוד מה שאתה מעיר. פה היא גם לא מקבלת ממון כביכול מאותו אדם, מקבלת מהחברה, מהגוף שמייצג אותה, אבל עדיין, סוף סוף היא לא עשתה את זה בחינם, בצורה כזאת שאין עליה אחריות.
כלל.
זאת אומרת, עד כמה שאדם הוא יותר מקצועי, ככה רמת התביעה כנגדו פוחתת.
והפוך
מהסברה ההגיונית, כן, כביכול ההגיוני, הסברת התורה היא כמובן הגיון יותר נכון, כי כאשר אדם הוא לא מקצועי, אז אומר לו, אסור לך בכלל להתקרב. ועד כמה שאתה מתקרב ועושה פעולות, אז אתה יותר אשם, יותר אתה יש סיבה להאשים אותך, זה פחות אונס, כי אתה פחות מקצועי בעניין. יש סיכוי יותר גדול שתגיע למקרים שתפשע בהם, ולכן ההזק שלך הוא יותר ניכר ויותר ניתן לתבוע. ככל שאדם יותר מקצועי, רמת הסיכוי שהוא יפשע היא נמוכה, ולכן כאשר הוא גרם תקלה, נגרם תקלה זה יותר מוגדר כאנוס. ולכן יש מקום להקל. אומנם אדם מועד לעולם, ולכן יש הגדרות באיזה מקרה אדם מועד לעולם שהוא חייב, ובמקרה שלא.
אנחנו, קודם כל פרס בדרך אליך, נתנאל, כי שלוש שובות בכל זאת השלמת, אז תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב עם מאזינים נוספים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו. 1-700-417, מורשת איתן. רוצה עצה טובה? האזיני לזה. חדש במכללה ירושלים, תואר שני בייעוץ חינוכי, תואר מרתק, מעשי וייחודי, המכשיר יועצות המתאימות למגזר הדתי והחרדי. מהרי להבטיח מקומך, מספר המקומות מוגבל. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו למכללה ירושלים, 02-6750-938. קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
פרויקט השו"ת בר אילן עכשיו במכרז. רק עד יום ראשון בחצות תוכל להגיש הצעת רכישה במחיר המתאים לך. המינימום הוא 700 ש"ח. אנחנו מתחייבים למכור לפחות ל-100 ההצעות הגבוהות ביותר. כך תוכל ללמוד תורה בדיוק עם מאגר פרויקט השו"ת המובחר והמדויק. רק עד יום ראשון בחצות להגשת הצעה כוכבית 2036. פרויקט השו"ת בר אילן במכרז כוכבית 2036.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. מבצעי תינוקות בשוק מהדרין, היה שווה לחכות. מטרנה מהדרין, 700 גרם, 2 יחידות ב-90 שקלים. חיתולי בייביסיטר פרפורמנס, 5 מארזים ב-100 שקלים. מארז רביעיית מגבוני בייביסיטר, 3 מארזים ל-30 שקלים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
תשומת ליבך, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
מסורת.
המסורת שלנו, גפילטה ווייט פיש, אושן גורמה, זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת צעידה חרדית, להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון.
אושן גורמה.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות באיירובוט, אוזניות איירפודס, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכ"ב בכסלו עד כ"ב בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי. עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
טוב, שבנו. אנחנו כעת עם אליסף.
שלום.
מאיפה אתה?
ירושלים.
איך עובר הסגר?
סבבה.
טוב, יפה. שים לב לשאלה הראשונה עבורך. באיזה מקרה, לפני הפרסומות שאלנו האם ניתן לטבוע את המחסן במקרה וטעה ועשה וגרם לנזק, אמרנו שכן. ועכשיו השאלה היא באיזה מקרה לא ניתן לטבוע את המחסן. א', אם מדובר במתנדב שעשה את החיסון. ב', רק אם הוא גם מומחה וגם מתנדב, זאת אומרת הוא מתנדב כמחסן, אבל הוא גם נחשב למומחה לחיסונים. והאפשרות השלישית, אם מדובר בטעות שהיא לא כל כך מצויה. באחת מהאפשרויות האלה לא ניתן לטבוע את המחסן. אז או אם הוא מתנדב...
מה זאת אומרת שזה לא
כזה,
שזה לא מצוי?
זה לא קורה הרבה, זה נדיר שעושים כזאת טעות.
אני חושב אחד.
שאם מדובר במתנדב.
כן.
כל מתנדב. אתה אומר, הוא לא מקבל שכר, ממילא אפשר לטבוע אותו. זה כאילו, זה מה שאתה טוען?
אתם אמרו שם, הרב אמר שאם הוא לא מקבל שכר, אז הוא לא אשם על מה שהוא עשה.
אתה יכול להגיד שזה מה שהבנת מדברי הרב. אתה לא יכול להגיד שזה מה שהרב אמר.
לא, סליחה, זה מה
שבאת.
לא, התכוונתי ש...
טוב, זו תשובתך?
בוא נלך על שתיים.
למה שתיים?
זה ככה.
אני אזכיר לך...
לא יודע, באמת.
אני אזכיר לך מה עוד הרב אמר.
לא.
קודם תגיד לי אם אתה סגור על שתיים או לא.
כן.
סגור על שתיים?
כן.
אז קודם כל התשובה נכונה. אני אזכיר לך שהרב גם אמר... ששונה הדין בין רופא מומחה, שאצלו טעות נחשבת כאונס, לבין רופא שהוא פחות מומחה.
נכון.
ולכן שילוב שני הדברים הללו מייצר הקלה, רק אם נוכל לשמוע את הרב במיקרופון, בוא נראה.
נכון.
שומעים?
עכשיו, כן. כן.
ונכון מאוד, זה הערה מאוד נכונה, כאשר מדובר באדם שהוא גם מומחה והוא גם בחינם, אז אי אפשר לתבוע אותו בכזה מצב. ולמשל יש לנו יהודים שמתעסקים בכל מיני עבודות, יש עבודות שהן למשל רפואה, ואז באמת זה יותר מסוכן. למשל אדם שהוא מחסנאי, כן, אדם שיש לו עבודה שהוא מחסנאי, הוא מכניס דברים לתוך מעביר ממקום למקום, מכניס דברים לתוך מחסן וכדומה. בכזה מצב, גם אדם, אפשר לתבוע אותו, הרבה פעמים קורה שהשעה שהגיעה לפתחנו, אפשר להודיע בשמירה, לא משנה, הגיעה לפתחנו בתור עבד בתור מחסנאי, בחולה לא משנה, והשאלה היא כמובן, כאשר הוא נקרא מזה סוג של תקלה, נקרא מזה סוג של תקלה, כאשר הוא הכניס חפצים לתוך המחסן. האם הוא חייב על זה, האם הוא מוגדר כמזיק או לא מוגדר כמזיק, ברור שבכזה מצב, אם הוא עשה את זה משל בפעם הראשונה, הפעמים הראשונות שאדם מגיע בתור בדיקה, בודקים אותו האם הוא טוב בעבודה או לא טוב בעבודה אותי, או בתור, אם הוא מומחה במקרה הזה, והוא עושה את זה בחינם, אי אפשר יהיה לחייב אותו, אבל כאשר אנחנו לא מדברים במקרה שהוא מומחה, אלא במקרה שהוא בא להתלמד, ודאי שאנחנו נתבע אותו כמו כל מזיק, וכזה מצב הוא יהיה צריך לשלם.
שאלה נוספת, כאשר אדם מתייאש מחפץ שעבד לו, פה אנחנו כבר קופצים לנושא קצת שונה, מה דעתו של רשי בעניין? זה נחשב כאילו הפקיר את החפץ, ב' זה לא נחשב כייאוש, כי הפקר זה לא ייאוש, זה שני דברים שונים, והאפשרות השלישית, אם הוא אומר שהוא התייאש, זה נחשב כהפקר, אבל אם רק חשב כך בליבו, זה לא נחשב. השאלה ברורה לך, אלי אסף?
כן.
ותשובתך היא? אדם איבד חפץ והתייאש ממנו. שלוש. אם הוא אומר בפועל שהוא מתייאש, זה נחשב כהפקר. התשובה פה לצערי לא נכונה. לדעת רשי לפחות, זה נחשב כאילו הפקיר את החפץ ברגע שהוא מתייאש ממנו.
נכון, ויש נושא מאוד מאוד מוכר בעולם הישיבות, האם ייאוש הוא כהפקר או לאו כהפקר. אנחנו יודעים שיש, פה אנחנו עוזרים ממש
זאת אומרת, זה ייאוש מדעת, אבל אם כך.
נכון.
זאת אומרת, כשהוא מודע שהוא איבד ומתייאש.
הוא אמר שהוא תייאש, הוא אמר שהוא הגיש, שהוא חשב על ייאוש, האם זה מוגדר כהפקר או לא. כי אנחנו באמת מדברים פה, ממש בליבה של דיני ממונות, כאשר אדם, יש הבדל מהותי, בין ייאוש לבין הפקר, לפי חלק מהראשונה.
כי ייאוש חייבים להחזיר, הפקר לכאורה לא.
ייאוש חייבים להחזיר כל עוד שאנחנו לא יודעים שהוא התייאש. אחרי שהוא התייאש לכאורה, אז על פניו הרי אלו שלו. אלא מה? אתה אומר, טוב, כאשר אדם קשה בחפץ יש סימן, אז אין בזה ייאוש. לומר בהפקר, אדם הפקר...
זה בטח מה שהתכוונתי.
כל פנים, בהפקר לעומת זאת, איש לא צריך להחזיר, כאדם הפקיר, ואפשר לקחת את החפץ למעשה לכתחילה. השלב בייאוש, כאשר אדם התייאש, מה השאלה? האם זה כהפקר או לא? זאת אומרת, דוגמה הכי פשוטה. כאשר אדם התייאש, והוא רוצה את החפץ בחזרה. הוא התייאש, והוא רוצה את החפץ בחזרה, הוא מצא את החפץ. בכזה מצב, האם הוא צריך לעשות קניין מחדש? זאת השאלה. אם אנחנו מגדירים ייאוש כהפקר, אז אם אדם
אז הוא חייב לקנות מחדש.
יפה, הוא הוציא זה מרשותו. אבל אם אנחנו לא מגדירים ייאוש כהפקר, אלא ייאוש זה לאו כהפקר, זאת אומרת, זה עדיין ברשותי, הוא התייאש, יש לשני את האפשרות לקחת, כי אדם מתייאש מזה, כבר לא צריך את זה, אבל עדיין...
זאת בעצם כשהשני לוקח את זה, הוא כאילו מפקיע...
מצוין. וממילא, כאשר אותו אדם שהתייאש חזר בו מהייאוש, הוא גילה את החפץ, הוא מצא אותו, בכי גבנה, הוא לא יצטרך לעשות קניין מחדש, אלא מספיק שהוא יגיד שהוא רוצה את החפץ ברשותו. זה מספיק.
אנחנו עוברים למאזין הבא. אבישי, שלום. מה שלומך? אנחנו שומעים אותך מאוד חלש, למה? כי אתה לא מרגיש טוב?
לא, אני מרגיש
טוב. אז דבר קצת עם יותר עוצמה, עם קצת יותר ביטחון. טוב. השאלה עבורך היא כך. אדם שאיבד חפץ והתייאש ממנו, רגע, סליחה, לפני שאנחנו ממשיכים, כבוד הרב, זה שאלה על איבוד או גניבה?
יכול להיות בין
באיבוד. גם באיבוד וגם בגניבה.
במקרה אוקיי. שלנו זה גניבה.
אוקיי, אז לצורך העניין, נגיד נגנב ממישהו חפץ, הוא התייאש מהחפץ, וגם שם החפץ השתנה, נעשה בו שינוי. מה הדין במקרה כזה עם החפץ? א', לא חייבים להשיב אותו. ב', חייבים להשיב את שוויו ולא את החפץ עצמו. והאפשרות השלישית, למרות הייאוש ולמרות שהשתנה שם החפץ, צריך להשיב את החפץ עצמו כל עוד הוא קיים.
שתיים.
חייבים להשיב ממון.
הוא צודק כמובן.
כן,
תשובה
נכונה.
היות שהיה פה גם ייאוש, גם שינוי השם.
אפילו שאת השינוי עשה הגנב.
נכון, השינוי עשה הגנב, או מעצמו, בכל מקרה, זה השילוב של שניהם גורם לכך, שלא צריך להשיב את החפץ, אלא אפשר להשיב ממון.
שאלה נוספת. אדם נכנס לחנות ושדד את הקופה לאור יום. האם מקרה כזה נחשב שהבעלים מתייאשים מהכסף או לא? אפשרות ראשונה, זה לא נחשב לייאוש, כי סתם גזלה לא גורמת לייאוש. אפשרות נוספת, ודאי שיש פה ייאוש, שדדו לו את הקופה ביומי אקדח לאור יום, מה הסיכוי שהוא יראה את הכסף חזרה? והאפשרות השלישית, תלוי בסוג החפץ שנשדד. אם זה כסף או חפץ אחר. אתה כמובן בוחר בשלוש. למה? למה? מה ההבדל בין כסף לחפצים?
אם זה חפץ יקר שלו, אז הוא לא התייאש מזה, הוא נסה להשיג אותו.
אתה יודע אם זה חפץ יקר?
מעניין מאוד.
זה טיעון מעניין, אבל זו התשובה לא נכונה.
נכון מאוד. כמובן שהנושא הזה הוא מחלוקת, אנחנו נדון עליו בהמשך. מתי מוגדר פעולת גניבה כייאוש כלפי הבעלים? זאת אומרת, כאשר בן אדם נכנס לחצר של השני או לבית של השני, גונב ממנו, מתי הבעלים מתייאש, מתי הבעלים לא מתייאש? דעת ההלכה, שכן ערוך הלכה למעשה, שסמך א', שבמקרה שהייתה פה גזלה, הבעלים עדיין חושב ואומר, היות שאני יודע מי הגזלן.
זאת אומרת, זה לא בגנב שבא בלילה ולא יודעים מי זה הגנב, ואז זה יותר מאש. כשיש גזלן ואפשר אולי לתפוס אותו, בטח אם יש מצלמות בחנות שמה, אז זה לא נחשב ייאוש.
כן, הוא יודע, הוא הגיע אליו, למרות שזה גזלה, למרות שזה שדידה לאור יום, עדיין...
זאת אומרת, אפילו הוא בא רעול פנים לצורך עניין.
רעול פנים שלנו?
רעול פנים.
רעול פנים, זה רעול פנים, סליחה, כן.
אז אפשר למצוא, כן? עדיין יש סימנים מזה.
למרות ששאלה מאוד מעניינת מה שאתה מגדיר עכשיו, האם רעול פנים מודע כגנב או כגזלן? כי אמרנו, אחד המהויות של הגזלן זה שהוא בא באור יום.
ללא חשש, כן. עדיין זו הזאת, לבוא לאור יום, גם רעול פנים.
מעניין, מעניין מאוד, כן.
טוב, תודה לך. אנחנו נפנה כעת לשמואל, שלום.
שלום.
אנחנו רוצים לדעת מהי דעתו של רבי שמעון?
כן, בסוגיה, בגמרא.
בהבדלים בין חפץ גזול לגנוב. אמרנו ככה בגדול שגזלה זה לאור יום, גנב בא בלילה. מה דעתו של רבי שמעון? א', גנוב נחשב כלאחר ייאוש, וגזול נחשב כלפני ייאוש. פחות או יותר כמו שדיברנו במקרה הקודם שלנו.
בין גזול לגנוב?
כן, מה ההבדלים בין גזלה לגניבה לדעת רבי שמעון? אז אפשרות ראשונה, שגניבה זה נחשב כאילו הבעלים כבר התייאש ברגע שזה נגנב, ובגזלה לא, זה נחשב לפני ייאוש. אפשרות נוספת, להפך, גזלה מוגדרת כלאחר ייאוש, ודווקא גניבה כלפני ייאוש. והאפשרות השלישית, גזול נחשב כהפקר.
לדעת רבי שמעון.
תשובה מספר 2.
שזה בעצם ההפך ממה שנפסק הלכה למעשה.
נכון, נכון. וזה את בית הסברה. כי לפי רבי שמעון, דווקא אדרבה, אם הוא כזה חצוף, הוא גונב לאור יום,
אז חבל על הזמן, אי אפשר להתעסק איתו.
אבל גניבה זה אחד שהוא ביישן, עובדה, הוא התחבר.
אולי עוד יתחרט.
אולי יחזיר את הממון. אתה יודע, יש לפי המקובלים אפשרות להחזיר ממון שנגנב.
איך?
מביאים גרזן, אומרים איזה שם מסוים, זה קורה, זה פועל, כן, כמה פעמים.
לא
פנו אליי, אבל כן, זה דברים מפורסמים.
אם זה נגנב לפני הרבה שנים, זה עוד אפשרי?
תלוי מהחברת שמצא עדיין. גם שאלה לאיפה הוא יחזיר, זה צריך לחזור לאותו מקום שזה נגנב.
לא, אין סיכוי. טוב, שאלה נוספת. ג'וני היה בעבר במרדף, זאת אומרת, הוא ברח מהמשטרה, התנהל אחריו מרדף משטרתי. הוא היה רעב. ונכנס להזמין פיצה, והוא ניצל את העובדה שהפקח הגיע לתת דוחות למתקהלים שמה ונמלט ללא תשלום.
לאן הגיע?
הבן אדם נכנס לפיצריה והזמין מגש פיצה. איך שקיבל את המגש, הגיע הפקח למקום והתחיל חלק נסות לכל הנוכחים. ההוא ניצל את המאומה, לקח את המגש ונמלט בלי לשלם. השאלה היא האם צריך להחזיר, לא צריך להחזיר, צריך לשלם או לא. אפשרות ראשונה, חייב כמובן להחזיר את הפיצה בחזרה לפיצריה. אפשרות שנייה, להחזיר הוא לא צריך ואולי גם לא יכול, ולכן חייב לשלם. והאפשרות השלישית, נחשב כגנב מפורסם, והמוכר גרם לעצמו נזק.
להיות שזה ג'וני, המפורסם שהוא גונב. אז לכן...
הג'וני הזה מוכר כטיפוס מפוקפק.
דיברנו עליו כמה פעמים.
כן. והבעל הפיצריה בוודאי שמע אותנו.
מה התשובה השנייה?
התשובה השנייה שהוא חייב לשלם את דמי ה... לחזור כמו גדול ולשלם.
תשובה מספר אחד.
אחד. שיחזיר את הפיצה עצמה.
התלבטתי,
יסוד
שצריך לשלם. לא, תשובה מספר שתיים.
שצריך לשלם, זו כמובן התשובה הנכונה.
באמת, נכון. כי עוד שמדובר באדם שיזמין פיצה, אז מה המטרה להחזיר אותה? הרי הוא גם לא גנב כלפי זה, כי הוא קיבל את זה ברשות. ולכן הוא לא מוגדר כגנב, הוא מוגדר כאדם שלוקח.
בואו נזדרז, סליחה, לשאלה הבאה, כי דוחקים בנו. מה הדין עם אותו ג'וני, שנמלט עם המנה ללא תשלום, הבחין בניידת מתקרבת, חשש שבאים לעצור אותו, ולכן הוא הניח את הפיצה על השולחן בחוץ, ומישהו אחר אכל אותה. מה אז יהיה הדין? האם אז יהיה חייב ג'וני לשלם או לא? אפשרות ראשונה יהיה פטור מלשלם.
אפשרות שנייה... אותו אדם שאכל.
האם האדם שאכל יהיה פטור או חייב? אוקיי. אפשרות ראשונה, אותו אדם שאכל פטור מלשלם. אפשרות שנייה, הוא חייב לשלם, כי בפועל הוא זה שאכל. והאפשרות השלישית, הוא חייב לשלם לג'וני שנמלט. וג'וני שהסתדר ממוכר. מה?
צריך לשלם לג'וני.
ג'וני לא שילם בינתיים, רק אני מדגיש, זה יהיה ברור.
כן, הוא צריך לשלם, בגלל...
צריך לשלם לג'וני, וג'וני צריך לשלם למוכר.
כן, בגלל שהוא קנה את זה, אבל בגזלה.
הביא טיעון מתוחכם.
כן, מעניין, מעניין. כי למעשה פה הנדון היה כלפי הבעלים, לשלם למוכר הוא לא חייב, זה הנחדוש.
כן.
לבעלים הוא לא יכול לשלם.
אבל לג'וני לכאורה הוא כן צריך, ושג'וני ישלם את ה... זו שאלה באה בזריזות. בטיסה האחרונה מדובאי לישראל, החילו להאשים את אחד הנושאים כאילו מפיץ מחלות. א', המבייש אותו פטור, ב', המבייש אותו חייב מלכות, ג' לא רק שהוא חייב מלכות, זאת אומרת מלכות אולי הוא לא יקבל, אבל מותר לנדות אותו את המבייש.
מה שלא הבנתי?
אדם שמבזה אדם אחר, חושד בו שהוא מפיץ מחלות, בא אליו ואומר לו, אתה נמצא עלית על טיסה ואתה מפיץ מחלות.
הוא אמר את זה בטיסה.
כן, בלי לדעת שזה באמת נכון או לא נכון, אם הוא חולה או לא חולה. אז א' הוא פטור, אי אפשר לעשות לו שום דבר.
וגם מול הרבה אנשים?
כן, ודאי.
בטיסה.
אז א' הוא פטור, כי באמת יש חשד למי שמגיע משם, שאולי הוא נושא איתו את הנגיף. אפשרות שנייה, לא רק שהוא לא פטור, אלא הוא אפילו חייב מלכות, ואפשרות השלישית, מלכות לא, אבל מותר לנדות אותו, את המבייש.
היום אסור לנדות, אבל אתה מדבר על פעם, כאילו?
מכר הדין, כן. גם היום מותר לנדות, אין שום מסורים לנדות.
אף פעם לא נדעו אותך בכיתה? מה? אף פעם לא נדעו אותך בכיתה? לא עשו עליך חרם?
מה פתאום?
אבל לא כי אסור, אלא כי אהבו אותך.
טוב, תשובה 2,
חייב מלכות, שזה לא מצוי בעינינו,
אבל נידוי בהחלט כן. לנדות כזה אדם שווה ברבים.
טוב, כמעט השלמת פה 3 תשובות, נכון? לא היה לך, היה לו 3? רגע. היה 3 תשובות נכונות. פרס בדרך אליך, תודה רבה לך.
איך אני מקבל את זה בדיוק?
איך אתה מקבל את זה? אתה הולך עד אשדוד ברגל, שם יתנו לך פרטים. תשאר על הקו.
פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? אספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתאמת מכף ב' בחסלב עד כף בשבט. בלבד. כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
אבי בנימין, שיפוצים בראש הקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט. מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי. 052-43-60-100. 052-43-60-100. 60-100.
פרויקט השוט בר אילן עכשיו במכרז. רק עד יום ראשון בחצות תוכל להגיש הצעת רכישה במחיר המתאים לך. המינימום הוא 700 ש"ח. אנחנו מתחייבים למכור לפחות ל-100 ההצעות הגבוהות ביותר. כך תוכל ללמוד תורה בדיוק עם מאגר פרויקט השוט המובחר והמדויק. רק עד יום ראשון בחצות. להגשת הצעה כוכבית 2036. פרויקט השוט בר אילן במכרז. כוכבית 2036.
מרפאת שיניים מורשת איתן, שירות איכות ומקצוע נמוך, לא מפסיקים לחייך. מורשת איתן, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה. לפרטים חייגו
1-700-700-417. מורשת איתן.
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי תפיסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל. אורביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בד"ץ העדה החרדית.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
עכשיו איתכם ערב חי עם אריאל ברמן.
טוב, שבנו, אבל רק כדי להיפרד. הבשורה הטובה היא שנחזור בעזרת השם מחר. נמשיך, יש הרבה שאלות לפנינו, והנושאים הם תמיד מרתקים וחשובים, אז בעזרת השם מחר נמשיך לעסוק בזה. אפשר למקד את המאזינים על מה להתכונן למחר?
לא נשאר, אנחנו נמשיך בהלכות גזלה, שניסה מכבל, שניסה מרגימל, בכתור שולחן ערוך ראש המשפט. כמובן, קצת נגיעות לתקופה האקטואלית של עכשיו, של החיסונים, של ה... וגם קצת נושא שהוא היום ומחר אקטואלי, צריך לגעת בזה היום, אבל לא הספקנו, הנושא של הגשמים, כל ההיזק על ידי גשמים, מטריות,
חוזר על עצמו מדי שנה, אולי בסגר יש פחות אנשים בחוץ, אולי, בדגש על אולי, צריך כמובן להיזהר. טוב, אז זה מחר בעזרת השם, תודה לאורי כהן שהיה טכנאי, תודה למפיקים שלנו, מיד אחרינו הרב נוי גרשל, משתמע.
רפאנו השם, מאמינים לישועת חכיבתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.